שאין להם פתרון. זאת אומרת, לא כל בעיה אנחנו באמת יכולים לפתור. יש בעיות שאין להם פתרון. דוגמה הכי קיצונית והכי פשוטה, הנה מה שקרה עכשיו, תוך חצי שעה 26 יתומים, בבת אחת, 26 ילדים ברחוב אחד נהיו יתומים. מה הפתרון של הילדים האלה? אין להם פתרון. זאת אומרת, אני לא יכול להחזיר להם את האבא. הם יתומים, זהו, זה עובדה. יש להם בעיה שאין לה פתרון. ילד שהוא נהיה יתום זה בעיה. בעיה קשה לילד, ואין לה פתרון. אבל לא צריכים להגיע לכזה סיפור קיצוני. ניקח סיפור הרבה יותר קלאסי, הרבה יותר פשוט, אבל גם מצוי מאוד. ילד שמישהו בכיתה צוחק עליו, מרביץ לו, מציק לו, עושה לו צרות, פנו לרבה, פנו למנהל, פנו להורים, פנו לכל מי שאפשר לפנות, למעשה כלום לא עוזר. הילד ההוא ממשיך. בתחבולות כאלה ואחרות, פעם הוא קיבל עונש, פעם הוא לא קיבל עונש, פעם הוא הבטיח, פעם הוא לא הבטיח, אבל הצד השווה שבהם, שהילד שלנו סובל ואנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיה. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לעזור לילד. ולפעמים הבעיה היא באיזה מקום באמת לא רק טכנית, אם נמצא את הכוח איך לגרום לילד השני שיפסיק ככה להתנהג, או איך נגרום לילד שהוא... אלא לפעמים באמת הבעיה היא גם בילד שלנו שהוא מקבל דברים לא בפרופורציה. הוא מגיב לא בצורה נכונה לכל בדיחה, לכל מילה, לכל זה. אבל למה הוא כזה? כי זה האופי שלו. זה המבנה אישיות שלו. וגם זה לא כל כך, לא כל כך פתיר לפעמים. לפעמים אין לי, ודאי לא בטווח הקצר, אין לי פתרון מהיום למחר או מהיום לעוד חודש, אין לי פתרון איך לעזור לילד ואיך לסדר כזאת בעיה. זאת אומרת, יש הרבה בעיות בחינוך ילדים, בגידול ילדים יותר מדויק, שאין להם פתרון. אין להם פתרון, אנחנו לא יכולים לפתור, לא יכולים לשנות את המציאות, לא יכולים לעזור לילד שיחיה במציאות אחרת. נחזור לילד, לדוגמה הכי קיצונית שנתתי, ואני בכוונה חוזר לדוגמה הזאת, נחזור לילד היתום. הילד היתום, הוא חי עם קושי מכמה כיוונים. דבר ראשון, הוא צריך אבא, כמו כל ילד שצריך אבא, ואין לו אבא. דבר שני, הוא מרגיש שכל הכיתה מרחמים עליו שהוא יתום ולא נוח לו עם זה. זאת אומרת, לא נעים לו להיות המסכן של הכיתה. לא נעים לו להיות אחד שכולם, לפעמים הפוך, לפעמים ילד משתמש עם הרחמים האלה לכל מיני דברים לנצל. אבל ילד בדרך כלל לא אוהב להיות המסכן של הכיתה. ולא אוהב להיות כזה אחד שכולם כל הזמן מרחמים עליו. הרבה פעמים לא נוח לילד המצב הזה, וזה עצמו הוא מצוקה בשבילו. אז נכון, אין לי פתרון טכני לבעיה הזאת, אבל יש לי פתרון רגשי. התורה באה ושמה עלינו, התורה באה ושמה עלינו הלכות שונות בילד יתום לעומת ילד שהוא לא יתום. ההלכות הן שונות. החיובים שלנו בבן אדם לחברו כלפי ילד יתום הם הרבה יותר חזקים והרבה יותר משמעותיים מאשר ילד רגיל, עד כדי שהרמב״ם מביא שיתום ואלמנה בדיני ממונות, במקום שאנחנו צודקים בכסף, בכל זאת יש לנו מצווה לוותר להם, ו גם אם הם לא צודקים, אנחנו כן צודקים. מצד החסד והרחמים שיש לנו על אנשים מסכנים, אלמנה ויתומים שהם במצב קשה, אז יש מצווה ברמב"ם מובא שגם במקום שכאילו על פי חושן משפט, על פי דיני ממונות ההלכתיים האמיתיים, הם לא צודקים ולא מגיע להם, בכל זאת לוותר להם. קל וחומר במקום שהם צודקים, קל וחומר במקום שהם רגישים. השולחן ערוך, הרמב"ם, הגמרא, משנים את ההלכה ההתנהגותית שלנו מול הילד היתום. השינוי הזה הוא בעצם מקום של לא רק שינוי טכני, זה לא רק שינוי טכני לוותר על 10 שקל, זה שינוי בהתייחסות הרגשית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לאנשים האלה התייחסות רגשית שונה ממה שאנחנו מתייחסים לילד רגיל. עצם שהילד הזה הוא יתום, זה יוצר לנו חיוב. למה? למה? אז פה, אני מורה בכיתה. אני עובד מורה בכיתה. יש לי ילד שמפריע פעם, פעמיים, שלוש, נתתי לו עונש כזה, עונש כזה לא עזר, יש שלב מסוים שאולי אני אפילו צריכתי איתו חריף, אפילו לתת לו סתירה. אני לא מדבר היום החוקים, זה כבר נהיה בעיה, אבל נדבר על כשמקום נורמלי שאפשר לחנך בצורה נכונה. ילד יתום, אנחנו לא יכולים לעשות לו מה שאנחנו עושים לילד רגיל. היה סיפור לפני למעלה מ-60 שנה, היה יהודי רב מאוד חשוב, היה רב של קוממיות בשנים האחרונות, הרב מנדלסון, שהיה תלמיד חוכם ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא בגיל צעיר מאוד התאלמן ונשאר עם 9 ילדים יתומים, ו סיפר לי יהודי שהתפלל שם איתו בית הכנסת, שהוא נכנס בשבת בבוקר לבית הכנסת, והוא רואה את הילד של הרב, ילד בן 9, לובש את השטריימל של אבא שלו על הראש, ורוקד על השולחנות של בית הכנסת. ואבא מנסה להגיד לו מה זה, שיפסיק ולא עוזר, והילד ממשיך ולא עזר כלום. ואז אותו יהודי שאל את הרב, למה אתה לא נותן לו סתירה שיפסיק עם מה זה? הוא מבייש אותך בתור הרב והרב המקומי ובתור זה, בכלל, מה זה? אז הוא אמר לו, אני מפחד לתת לו סתירה כי הוא יתום. זה היה התשובה. זאת אומרת, אני מדבר על אבא ובן ועל התנהגות שהיא באמת עברה את הגבול, והאבא זה לגודל עירת שמיים שלו, זה לא היה סתם נרם, לגודל עירת שמיים שהיה לו, הוא אמר, אני מפחד לתת לילד סתירה כי הוא יתום. באמת, הילד הזה יצא תלמיד חכם גדול בסוף. אחר כך שימש במקום אביו ברבנות, הוא כבר גם לא חי היום. הם כבר הנכד שם משמש כרב. אבל יש בהלכה גדר של דבר שהוא צודק חינוכית. לא להוציא את העצבים שלי. לא, כי אני מתרגז ועכשיו אני צריך לפרק את העצבים שאני אתן לילד סתירה. דבר שהוא צודק חינוכית והוא טובת הילד, באיזשהו מקום אנחנו אומרים, לא, ביתום, הטובת הילד זה שונה מטובת הילד של ילד רגיל. למה זה שונה? מה ההבדל בין ילד יתום? חינוך זה חינוך. מה אכפת לי? רופא לא יגיד שלילד יתום אני לא אתן זריקה כי הזריקה כואבת, או לילד יתום אני לא אקור שן כי עקירת שן כואבת. אנחנו מתייחסים, זה טובת הילד, אני סך הכל עוזר לו, אני סך הכל עושה טובתו, אני מציל אותו, אני נותן לו זריקה, אני עוקר לו שם, וכו' וכו'. הנקודה היא ככה, כשילד נמצא בבעיה, אני מוציא את המילה יתום ומכניס במקומה את המילה, ילד נמצא בבעיה שאין לה פתרון, זו ההגדרה. כשילד נמצא בבעיה שאין לה פתרון, יש פתרון שנקרא הפיצוי הרגשי, ההבנה הרגשית וההזדהות הרגשית. אלה הם שלושה כלים בתחום הרגשי, גם פיצוי, גם הבנה וגם הזדהות. אני אסביר כל אחד מהם לחוד, אבל שלושה כלים האלה הם כלים שאיתם אנחנו אמורים להתמודד עם ילד שיש לו בעיה שאין לה פתרון, ולהצליח לאזן את הילד הזה, שבעצם יהיה לנו איזשהו פתרון בשביל הילד הזה. למרות שהילד באופן עקרוני הוא בעיה שאין לה פתרון, אני לא יכול להחיות את אבא שלו בחזרה, אני יכול להביא איזשהו איזון, איזשהו פתרון שיעזור לילד הזה. אני אתחיל עם הדבר האחרון שאמרתי, ההזדהות הרגשית. ניקח את הדוגמה הקלה שדיברנו, ילד שצוחקים עליו בכיתה, ילד שמישהו מרביץ לו, מציק לו, עשיתי כל מה שאני יכול וכלום לא עזר. או ניקח דוגמה עוד יותר בעייתית, לפעמים רבה גם כן מתנהג עם ילד בצורה לא נכונה, ומוכרחים, יש כאן, זה נושא מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד, צריך להיות מאוד נבון, מאוד חכם ומאוד זהיר עם הנושא הזה. אסור לנו כהורים לתת לילד הרגשה שהרבה לא בסדר. אסור לעשות דבר כזה. כי אז אנחנו מחריבים את כל ההשפעה החינוכית ואת כל התועלת של הילד, אין דבר כזה. גם אם הרבה לא בסדר, אסור לנו להגיד את זה. אבל לצערי הרב, חלק מהאנשים שעוסקים בהוראה, חלק מהאנשים שנמצאים בתפקידים האלה, יש להם לפעמים מצב שהם מתלבשים על איזה ילד בתת מודע, לא במודע, בתת מודע, הם מתלבשים עליו באיזה שנאה, והם יורדים לחייו ומציקים לו כל הזמן בלי סיבה מוצדקת. יש דבר כזה, זה קיים. כמו שיש אבא שמציק לילדים שלו, יש אבא שמציק לילדים שלו בלי סיבה מוצדקת, זה גם קיים. או אמא, כן, לא דווקא אבא, אבל לפעמים אחד ההורים, דוגמה, כשהאבא עומד מול אישה שהיא טיפוס קצת חזק, כשאישה היא טיפוס קצת חזק, היא עושה מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה, ואם זה כן מוצא חן בעיניו, לא מוצא חן בעיניו, לא מעניין אותה. היא מתנהגת איך שהיא מבינה, ואין לו כוח עליה. זאת אומרת, הוא מנסה להגיד לה, אני לא מוכן ככה, אני לא מסכים ככה, תמשיך להיות לא מוכן, ואני אעשה מה שאני מבינה. זאת אומרת, יש אישה שהיא חזקה מול בעלה, וקשה לו עם ההתנהגות שלה, לא מוצא חן בעיניו, לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, אפילו בהנחה שהוא צודק, שהיא באמת לא בסדר בהתנהגות, אבל הוא עומד, מבחינה רגשית, הוא עומד מול אישה שהיא יותר חזקה ממנו, והוא לא, איך אומרים, הוא לא אוהב אותה, הוא לא מוצא חן בעיניו איך שהיא מתנהגת, ואין לו כוח עליה. כזה סוג של בעיה בין בעל לאישה, שהאישה עושה מה שהיא רוצה והיא יותר חזקה מהבעל, והבעל פיתח כלפיה כעסים, אני לא מדבר על שנאה אפילו, אבל הוא פיתח כעסים כלפי אשתו, הוא מאוד מאוד כועס עליה, מאוד מתוסכל, אפילו שהוא לא שונא אותה, אבל עצם שיש לו כעסים על אשתו, והוא לא יכול להוציא את הכעסים האלה החוצה בשום צורה כי היא יותר חזקה ממנו, אם יש לזוג הזה ילד או ילדה, שהם בטיפוס, באופי, דומים לאותה אישה, הוא יתנקם בילדה. הוא ייתן לה מכות, הוא ישפיל אותה, הוא יבזה אותה, הוא יעשה לה צרות, הוא יעביר עליה ביקורת כל היום. בלי להרגיש, בלי להרגיש, בתת מודע, הוא מקיים יחסים עם האמא דרך הבת. זאת אומרת, כל מה שהוא רצה לעשות לאמא שלה ולא היה לו אומץ, הוא עושה לבת שלה. למרות שזה גם בת שלו, ולמרות שהוא אוהב את הבת שלו. וזה דברים... דברים מאוד מעניינים, אבל הם קיימים בלי סוף. הם קיימים בלי סוף, שומעים אבא מתלבש על ילדה, ומכה אותה, ומעניש אותה, ומבזה אותה, וצועק עליה, וזה. כשבעצם, הוא, את התסכול שלו מול אשתו, הוא מוציא על, על הבת שלו.
רבא זה יותר קל לכאורה, כי רבא סוף סוף אתה יכול שיעבור לרבא אחר, או לחדר אחר, אחר, אבל אבא אי אפשר אבא אחר.
נכון, 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 נכון. בתוך בית הבעיה היא הרבה יותר קיצונית והרבה יותר קשה מאשר בחיידר, מאשר בחיידר מול רבי. אבל תראה, גם להעביר ילד כיתה, אם הילד הוא לא מספיק חזק, אם הילד מצד עצמו הוא לא מספיק חזק, שאפשר לעשות לו את כל הדברים האלה, והוא לא מסוגל להתמודד, אתה גם מפחד להעביר אותו כיתה, כי מה אתה יודע מה יקרה לו במקום החדש, הוא כבר נכנס לחברה חדשה. הוא גם, כאן יש לו לפחות 4-5 חברים שהוא כן עדיין נשען עליהם. כשאני לוקח ילד כזה ואני מעביר אותו חיידר, אני מכניס אותו לכיתה שהוא לא מכיר אף אחד. אני מכניס אותו לכיתה שכבר החברה באיזשהו מקום מגובשת. והוא נכנס כנטע זר לפחות 3 חודשים עד שהוא בכלל משתלב בחברה. זה שאלה לא פשוטה. שאלה לא פשוטה להעביר ילד כשהוא לא טיפוס חזק, כשהוא לא טיפוס, יש ילד חזק, כשהוא נכנס לכיתה, תוך 3 ימים כבר יש לו 7 חברים. אבל יש הרבה ילדים שהם, ולא הם הבעיה בדרך כלל, הבעיות הם הילדים שהם יותר חלשים ויותר פחות אגרסיביים, פחות תוקפניים. אז זה בעיה, זה קושי מכל הכיוונים. אז אני אומר, גם יכול להיות רבק כזה, כמו שיש אבא כזה, גם יכול להיות רבק כזה, שילד מסוים מזכיר לו בתת מודע אסוציאציות של כעסים, או על אשתו, או על האמא שלו, על הסבתא שלו, לא יודע על מי, והוא פתאום הוציא את כל התסכולים שלו על אותו ילד, הוא מתלבש עליו, והוא יורד לחייו. הוא פשוט יורד לחייו. וזה בעיה. זה בעיה בבית, זה בעיה מול רבי, כמו שאמרתי, וזה גם בעיה מול חברים. או חבר אחד, או תלמיד, אפילו לא חבר, ילד אחד בכיתה שפתאום מתלבש עליו ולא עוזב אותו. זה בעיה. זה לא הפתרון הראשון, מה שאני אומר. הפתרון הראשון זה באמת לטפל יותר קודם עניינית במקרה הזה. זאת אומרת, אם יש חבר, אז קודם כל צריכים לפנות לרבי ולמנהל, והרבה פעמים גם מועיל לפנות להורים של אותו ילד. הרבה פעמים מועיל לפנות להורים של הילד, להגיד, תראו, הבן שלכם מציק לבן שלנו, ואנחנו מבקשים מכם להתערב, אנחנו מבקשים לכם... זה פתרון ראשון שצריך להיות. אבל כשאנחנו מגיעים למצב שעשינו כל מה שאפשר, ולא עזר לנו שום דבר. אז יש לנו עצה, יש לנו פתרון, לתת לילד הרגשה שאני כואב לי ואני מצטער בדיוק כמוך, את אותו צער שיש לך, את אותו עוגמת נפש שיש לך, יש גם לי. זאת אומרת, אני לא שומע אותך בתור אחד ששומע חדשות, אני לא שומע אותך בתור אחד ששומע חדשות, אלא אני שומע אותך ואני בוכה יחד איתך. אני כואב יחד איתך, אני סובל יחד איתך, זה נקרא הזדהות רגשית. זאת אומרת, ברגע שילד מרגיש שאנחנו סובלים יחד איתו את הסבל שלו, שאנחנו כואבים יחד איתו את הכאב שלו, זה איך כתוב בהלכות שבת, שניים שעשאו פטור. זאת אומרת, מלאכה, מלאכה שאסור לעשות בשבת, ונגיד, הוצאה מרשות לרשות, אם הוציאו את זה בשניים, דבר שאפשר להוציא באחד, לא דבר שצריך שניים, אבל שניים שעשו, אז זה כבר לא דאורייתא, אז זה כבר דרבונו, זה כבר לא איסור דאורייתא. למה? כי זה כבר לא כל המלאכה. גם פה, אני צריך לעשות את זה לשניים שעשו. אני צריך להתחלק עם הילד, אני צריך להתחלק עם הילד בהזדהות רגשית שאני מרגיש את מה שהוא מרגיש, אני חי את מה שהוא חי, אני כואב את מה שהוא כואב, הן לגבי בעיות חברתיות, הן לגבי בעיות עם הרבה, וגם הרבה בעיות אובייקטיביות, כמו הדוגמה שנתתי, גם זה שילד יתום, כואב לי, מפריע לי, אני מצטער שאין לו אבא. אבל לא להגיד את זה במילים של נימוס, אלא באמת לתת לילד את ההזדהות הרגשית. לתת לילד הרגשה שאני מזדהה רגשית עם הקושי שלו, עם הסבל שלו. דבר כזה מאוד מאוד מקל על ילד, דבר כזה נותן לו ממש אוויר לנשימה. זה משנה לו את כל את כל היכולת להתמודד, את כל את כל הכוחות, זה נותן לו כוחות אחרים לגמרי. עכשיו, אותו דבר, הדברים הפחות חזקים מזה, כמו שאמרתי, הדוגמה, שאני מוותר לו, מה שאני לא מוותר לאחרים, כי הוא עם בעיה. הוויתור הזה הוא גם סוג של הבעה רגשית. הילד מבין שאני ויתרתי לו, אז הוא מבין שיש בוויתור הזה איזושהי הבעה רגשית. באיזושהי צורה אני מביע לו רגש דרך הוויתור הזה שאני מוותר לילד. הילד מבין שיש פה הבעה רגשית. וההבעה הרגשית הזאת היא נותנת לו איזשהו כוח, איזשהו פיצוי, איזשהו כוח להתמודד עם עם הבעיה הזאת.
כן. אבל ילדים אחרים שמסתכלים על זה, הם התחילו גם לעשות ככה.
לעשות מה?
לשחק עם הרגישה הזו של אבא. הוא בוכה, מקבל, אז אנחנו גם נתחיל לבחות. או נתחיל להגיד ככה.
אני לא דיברתי על בוכה מקבל. אני דיברתי על ילד שיש לו בעיה, לא שילד אמר אני רוצה סוכריה, אמרתי לו לא, אז הוא בכה, הוא קיבל. אתה מדבר, ילד בא מבקש ממני משהו, ואני אומר לו לא, אז הוא בוכה, ואז אין לי כוח שהוא יפקיע, אז הוא מקבל. זה סחטנות רגשית, זה לא מה שאני דיברתי. ושאתה שואל, זה דוגמה שילד מפעיל עליי סחטנות רגשית. גם תינוק בן שבוע, מהר מאוד, הדבר הראשון שהוא לומד בחיים, שכל פעם שהוא בוכה, אמא לקחת אותו בידיים. ואז כשהוא רוצה שאמא תיקח אותו בידיים, הוא בוכה. וזה עובד. הוא לומד את זה. הילדים לומדים את ה... זה משהו אחר. זה שיטה איך אני אשיג את מה שאני רוצה. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שילד מרגיש פגוע, לא ממני, ממקום אחר לגמרי. הילד פגוע לא ממני, הוא פגוע מהקדוש ברוך הוא, הוא פגוע מחבר, הוא פגוע מרבה, הוא פגוע ממקומות אחרים. אני עכשיו רוצה לעזור לו, ואני לא יכול לעזור לו להפסיק את המצב, לשנות את המצב. אני יכול לעזור לו עם מה שנקרא פיצוי רגשי. אני נותן לו פיצוי בתחום הרגשי. אני נותן לו הרגשה יותר טובה. אני נותן לו... ילד שמקבל את זה, הוא מקבל איזשהו דלק, איזשהו כוח שהוא מסוגל יותר להתמודד עם הבעיה ולא להישבר.
אז זה לא יכול להרגיש טוב להיות מסכים, על זה שמסכים הוא מקבל איזשהו נקודות, בסופו של דבר. טוב להיות בחיים מסכים.
מה פירוש טוב להיות מסכים?
האבא נתן לי בגלל שיש לי בעיה, אז זאת אומרת, המצב הזה שלא טוב וכדאי.
אולי בטווח הקצר של החמש דקות שהוא מקבל את המשהו, יכול להיות שהוא ירגיש ככה, אבל זה לא יותר מחמש דקות. זאת אומרת, בסך הכל של החיים, ילד לא יכול להרגיש ככה. כי המצוקות האלה הן מצוקות בהוראת קבע. זה לא משהו... עכשיו, צריך להבין, המצוקות האלה הן גם בעיה בדימוי העצמי של הילד. הילד מרגיש אני סוג ב'. מראש הילד מרגיש, אני ילד פחות שווה מילדים אחרים. ובגיל של ילדים, השאלה מה אני שווה וכמה אני שווה, היא שאלה נורא חשובה. בכל גיל אנחנו משחקים על הכבוד של השווה ולא שווה. אתה יודע שהמשכורת של מאבטח שיושב בשער של בית ספר, היא שליש ממשכורת של הפועל באוטו פח הזבל. הפועל שעובד באוטו פח הזבל מרוויח פי שלוש מהמאבטח. כמה אנשים מסכימים לעבוד באוטו פח הזבל כי מקבלים יותר כסף? מעט מאוד. רוב האנשים, אפילו שזה פי שלוש כסף, אגידו לך, תשמע, בשבילי להיות שהילדים שלי יראו אותי עומד עם הפח זבל וזה, זה השפלה. שהחברים של הילדים שלי יראו אותי עם דבר כזה. אני אגיד לשוזכים הבת שלי, ישאלו מה אבא של הבחור עושה, מה אבא של הבחורה עושה, הוא בראות הפח הזבל. כבר השידוך טוב לא יצא מזה. זאת אומרת, יש בעיה של דימוי עצמי, של כבוד אצל בן אדם, שהיא מאוד מאוד משחקת בחיים, ואתה רואה שאפילו כסף לא עוזר לך. זה לא עוזר שאתה אומר, כדאי לי להיות זה, אני ארוויח הרבה כסף. רוב האנשים לא מוכנים.
זה פותח נגע. נגיד, השואר בסדר, אבא לא נותן מוצאים. פתאום הוא מזכה, מקבל את זה בלב. אז הוא עושה השואר,
כי הוא בטח נגע, עכשיו כדאי. אמרת לך, זה לאותו רגע. לאותו רגע, זה הנאה רגעית, זה לא הנאה קבועה. זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא משהו ש... אם יהיה לו חבר שאבא שלו ימות בכיתה, הוא לא ילך להגיד לו, תשמע, כדאי לך שאבא שלך מת, עכשיו ייתנו לך סוכריות. לא, עכשיו ייתנו לך כל מיני דברים. אף ילד לא ילך להגיד לילד אחר, תשמע, מה שקרה לך זה טוב, כי עכשיו תתחיל לקבל, פנקו אותך. נכון שיכול להיות שבטווח הקצר, זה כמו אצלנו היום בבית ילד שנופל מקבל מכה. אנחנו או נותנים לו נשיקה, או נותנים לו סוכריה. אז מה? הנשיקה או הסוכריה עשו שפחות יכאב? זה לא פחות כואב לו. אלא מה? זה ביטוי רגשי. זה פילוק כזה, זה ביטוי רגשי. אני נשאתי לו רגש יותר מילדים אחרים. בטווח הקצר זה עובד. לאותו דקה זה עובד. אם הכאבים של המכה ימשיכו עוד רבע שעה, הסוכריה שאני נתתי כבר לא תעבוד, הוא יפקה. אם הכאבים יפסיקו, אז זה בסדר, אז זה עזר לו. אבל זה רק תרופה לאותו רגע, זה לא משהו שאתה יכול להתייחס אליו כפתרון אמיתי. אבל הילד, בגלל שילד שסובל, חוץ מהסבל, חוץ מעצם הסבל, יש לו בעיה שנקראת דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא ילד סוג ב'. הוא מרגיש שהוא לא שווה. הפיצוי הזה הרגשי, ההזדהות הזאת הרגשית, הופכת אותו לילד שכן שווה. החזון איש בסוף ימיו, ב3-4 שנים האחרונות, אשתו כבר הייתה חולה ולא יכלה כל כך לתפקד. היה כבר בעיה בבית שם. והפתרון היה שהביאו בחור שישן איתו ויעזור לו מה שצריך. היה לו תמיד קבוע, היה לו בחור שהיה יושן איתו בלילה, והיה עוזר לו מה שהוא צריך, כי כבר אשתו לא יכל לתפקד. החזון איש תמיד הקפיד שהבחור הזה שמביאים אליו לישון איתו יהיה בחור יתום. הוא תמיד חיפש דווקא בחור שהוא יתום. אני חושב, אני לא דיברתי עם החזון איש, אבל אני חושב שזה היה השיקול של החזון איש. לעשות קירוב לבחור יתום, לתת לו קירוב, הנה אתה יושן עם החזון איש, אתה נמצא עם החזון איש ביחד, אתה עוזר לחזון איש. אני יודע שהאלה שעשו את זה, הם היום אנשים למעלה מ-80, עד היום הם מספרים, הם גאים שהם היו וישנו עם החזון איש, ומה הם דיברו איתו ומה הם עשו איתו. דיברתי לפחות עם שניים כאלה, ראיתי שעד היום אנשים האלה כבר אחרי 80, עדיין הם מלאים גאווה ושמחה על התקופה הזאת שהם היו עם אמר לי אחד מהם שהמיטה אצל החזון איש בבית, איפשהו ישן, הייתה מלאה עם פשפשים. אתם יודעים מה זה פשפשים? הוא אומר, כל הקיצה היה לי שווה, העיקר לישון עם החזון איש. זאת אומרת, זה ככה, ואני משער שזה היה השיקול של החזון איש, אבל תמיד לקח רק בחורים שהם יתומים. זה שיטה של קירוב, אבל היא יוצרת איזושהי, היא יוצרת איזושהי הרגשה של פיצוי רגשי כזה, וזה נותן לילד את הכוח הפנימי לעמוד ולקבל הרגשה בדימוי עצמי שהוא כן שווה. זאת אומרת, אותו שבירה של הילד שהוא מרגיש אני לא שווה, וצריך לדעת שזה ההרגשה של אני לא שווה, היא ההרגשה הכי מסוכנת בחיים של ילד מבחינת התפתחות, מבחינת החינוך של הילד. כי ברגע שילד מרגיש אני לא שווה, אז הוא מרגיש שאין לי מה להפסיד. זאת אומרת, אין לי סיבה להתאמץ להיות כן שווה, אין לי סיבה, הרי חלק גדול מהמוטיבציה, מהמאמצים של ילד ללמוד, להתנהג, להיות טוב, זה גם משחק הכבוד, הכבוד במשפחה, הכבוד בחברה, הכבוד בכל מקום, זה דבר שהוא משחק אצל כל ילד. כשילד מרגיש שאני לא שווה, הוא מרגיש שאין לי מה להפסיד. ילד שמרגיש שאין לי מה להפסיד, אנחנו בצרות איתו. אנחנו בצרות איתו לאורך כל הדרך. לכן מאוד מאוד חשוב לתת לילד את החוסן הפנימי, את ההרגשה הפנימית של הכוח שמבינים אותך, אוהבים אותך ומזדהים איתך רגשית. שלוש הדברים האלה שאמרתי. הראשון כמובן זה מזדהים איתך רגשית. השני זה אוהבים אותך ומבינים אותך. זאת אומרת, ברגע שילד מרגיש שיש מי שאוהב אותו, אז אם אני סוג ב', אי אפשר לאהוב סוג ב'. אם אוהבים אותי, זה כבר סימן שאני לא סוג ב'. כי מישהו סוג ב', אי אפשר לאהוב אותו. ומבינים אותך זה עוד יותר. אם מבינים אותי, סימן שאני נורמלי, שאני כן בסדר. כי אחרת, ההורים שלא מבינים אותי, מה איך אני מרשה לעצמי? למה אני כזה? למה כל אחד מרביץ לך? סימן שאתה לא בסדר. כאילו, זה מה שהילד מרגיש. למה מרביצים לך? למה צוחקים עליך? כי אתה לא שווה, אתה סוג ב', אחרת לא היה קורה לך דבר כזה שירביצו לך ויצחקו עליך. וכשאני מבין אותו, אז מה אני מבין אותו? שהוא כן בסדר, והשני שעושה לך, הוא הלא בסדר. זאת אומרת, השאלה מי בסדר, מי לא בסדר, אני שם אותו מקום שאתה כן בסדר, והבן אדם שמציק לך, הילד שמציק לך, או הרבה שמציק לך, או לא כל מי שמציק לך, הוא הלא בסדר. אז אם אני מבין אותו, אז אני נותן לו איזשהו... זאת אומרת, זה בעצם שיטה של פתרון לבעיה שאנחנו לא יכולים לפתור. עכשיו, יש בעיות אחרות, יש בעיות אחרות שהשיטה הזאת לא תעזור לנו. למשל, ילד שסובל מדיסלקציה. ילד שסובל מדיסלקציה זה ילד שיש לו בעיה עם הקריאה. הוא לא מסוגל לקרוא דברים מתוך הכתב. יש לו קושי עם הקריאה. וזה הופך אותו לבעיה בלימודים מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. הוא בדרך כלל מסתיר את זה. הוא לומד בעל פה כל מיני טקסטים, יש להם זיכרון טוב, הם לומדים טקסטים בעל פה, והם עונים תשובות בעל פה, והם משחקים כאילו הם קוראים. אבל מבחנים בכתב יש להם בעיה לעשות, לקרוא מתוך ספר יש להם בעיה, הם מאוד מאוד סובלים. יש טיפול לדיסלקציה, הוא לא מהיום למחר, הוא לוקח זמן. קודם כל יש זמן, לוקח זמן עד שאני מגלה בכלל שזה הבעיה של הילד. לפעמים זה לא בקלות, אנחנו בכלל מגלים שיש כאן לילד כזאת בעיה. ואחר כך, כשאנחנו כבר מטפלים בבעיה, זה גם לוקח זמן. מה קורה בינתיים עם הילד? ילד שיש לו, הדבר שהיום נורא מודרני, בעיות קשב וריכוז כאלה ואחרות, כאשר התרופות לא לגמרי עוזרות לו, או לא לגמרי הוא יכול לקחת, או כאילו יש לי בעיה לימודית, בלי פתרון. או ילד למשל שיש לו תפיסה איטית, הוא מבין אבל לאט, זיכרון חלש, הוא זוכר לטווח קצר, לטווח ארוך הוא שוכח, הוא מגיע למבחנים, הוא לא זוכר את החומר. יש לזה פתרונות של תרגולות כאלה ואחרים וכו' וכו', אבל כרגע מהיום להיום אין לי פתרון. עכשיו הילד, אם הוא מוציא 7 במבחן, הוא יתאמץ על המבחן הזה יותר מהחבר שלו שהוציא 100. זאת אומרת, החבר שהוציא 100, והוא יתאמץ יותר. אבל התוצאות של השני הן שונות. אם אני מגלה הבנה, שאתה יש לך בעיה שאתה לא אשם בה, ואתה לא אשם בה, אז אתה לא סוג ב'. אם יש לך בעיה שאתה לא אשם בה, אז אתה לא סוג ב'. אתה לא סוג ב'. זה חיסרון, אבל החיסרון הזה מותר לו להיות, ויכול שהוא יהיה, וזה לא הופך אותך לשווה פחות. אתה לא שווה פחות בגלל זה. ואני מקבל אותך כמו שאתה, ובשבילי אתה טוב, ושאתה מביא 70 במקום 100, אני משמח על ה-70 שלך כמו שהייתי שמח אם היית מביא 100. זאת אומרת, ברגע שאני, עוד הפעם, אני מגלה הבנה, לבעיה שאין לה כרגע פתרון. הילד יש לו קושי בלימודים, הילד לא כל כך מצליח, לא כל כך מבין, לא כל כך הולך לו, ואני מגלה הבנה לבעיה שאין לה פתרון, אבל אני מגלה הבנה לילד ונותן לו הרגשה, בשבילי אתה טוב כמו שאתה. לא שאני מוותר לך, לא שאני סולח לך, חס וחלילה, כי אם אני מוותר לך או סולח לך, אתה סוג ב', רק אני סולח לך, אני מוותר לך. אלא בשבילי אתה סוג א', אתה לא פחות טוב, אתה לא פחות שווה. לא מודדים את השווי בתוצאה הזאת. לא זה מה שקובע את השווי. לא זה מה שקובע אם אתה יותר שווה או פחות שווה. זה לא המודד, לא זה כמו שאני הולך לקנות, חולצה. אומר לי המוכר, החולצה הזאת 300 שקל. אני פותח, אני רואה שזה בד הכי פשוט, הכי לא שווה. אני אומר לו, איך אתה רוצה 300 שקל על חולצה שזה בד הכי לא שווה? הוא אומר, תראה, נכון, הבד לא שווה, אבל תראה איזה אריזה יפה יש לחולצה הזאת. אני אומר לו, אדוני, אצלי החולצה נמדדת מה היא שווה, לא באריזה. אני צריך שהחולצה. אני חושב שהחולצה תהיה שווה, לא האריזה תהיה שווה. לא ככה מודדים שווי של חולצה. לא מודדים שווי של חולצה באריזה, מודדים אותה בחולצה עצמה. אז אם האריזה מאוד יפה, בשבילי זה לא שווה כלום. אני צריך שהחולצה תהיה טובה, לא האריזה. יש על זה דרך אגב, וורט מאוד יפה של הגויים. כתוב, שקר אחר מעבר היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. עכשיו, יש סתירה, יש המון פסוקים אחרים, שכאילו יופי נחשב למעלה, ואפילו על שרה, כתוב, הנה ידעתי, כי אישה את שוון מראה, והנערה טובת מראה, והמון המון פסוקים בתורה, והמון מקומות בחז"ל, שיופי נחשב כן למעלה. ולמה פה פתאום שלמה המלך אומר, שקר אחר מעבר היופי, למה זה שקר אחר מעבר היופי? אומר הגאון, הסבר מאוד מאוד מעניין, מתאים למה שאני אמרתי לכם עכשיו. אומר הגאון, אם אדם, אני לא אומר את המילים של הגאון, אני נותן דוגמה שלי, אבל זה העיקרון הוא מה שהגאון אומר. אדם בא לקנות ארון, הוא נכנס לחנות רהיטים, אומר, אני רוצה ארון. מראה לו המוכר ארון מאוד יפה, משהו מיוחד יפה, לא רואים בחיים כזה ארון יפה. הוא מוצא חן בעיניו מאוד, הוא אומר, כן, כן, זה ארון ממש נפלא, אני קונה אותו. כשהוא מתקרב יותר לארון, הוא מגלה שהארון הזה מאוד יפה, אבל הוא עשוי מקרטון, הוא לא עשוי מעץ בכלל. הוא אומר, תשמע, זה לא ארון, זה רק חיצוני, זה יפה, אבל זה לא ארון, זה קרטון. אם זה היה עץ, הייתי קונה, אבל קרטון, זה לא שווה לי כלום, אני לא אקנה כזה ארון. אומר הגאון, אם אישה יש לה תוכן רוחני, יש לה מידות, יש לה יראת שמיים, יש לה את כל המעלות, והיא גם יפה, אז היופי שלה הוא מיילה. אבל אם היופי של האישה הוא רק חיצוני, ומפנים הכל מושחת, אין לה מידות טובות, ואין לה שכל, ואין לה כלום, אז שקר לכם בעבל היופי, אז השקר הזה הוא רק אריזה, הוא אריזה, הוא החיצוני, הוא לא תוכן. אישה יראת השם, אישה שיש לה תוכן של יראת השם, היא תתעלל, במה היא תתעלל? לא ביראת השם, אלא ביופי. זאת אומרת, מה שאמרנו שהיופי הוא שקר, הוא שקר על אישה שהיא כלום. אבל אישה שהיא יראת השם, אז היא תתעלל, גם ביופי היא תתעלל. מתי היופי של אישה שווה? כשהוא לא אריזה. כשהוא משקף תוכן שהאישה הזאת היא יראת השם, אז שווה שהיא יפה. אבל לכן הוא אומר, זה לא שהיופי הוא חיסרון, היופי זה מעלה. אבל מתי הוא מעלה? כמו שרה, שכתוב, הנה ידעתי אישה יפת מראה, למה? שרה הייתה צדקת ונביאה והכל. אז בתוך כל הזה, אז יפה זה מעלה שהיא זה. אבל הוא אומר אחר זה. זאת אומרת, זה אותו עיקרון. לפעמים אנחנו צריכים להסתכל, תת לילד הרגשה. הדברים האלה הם אריזה, הם לא התוכן. זה לא אתה. גם אם היית מקבל כל מבחן 100, ולא היה לך את המעלות האחרות שיש לך, אז לא היית שווה בעיניי. ואם יש לך את המעלות האחרות שלך, אז המבחן זה שום דבר. המבחן הוא שום דבר. אנחנו צריכים להסתכל תמיד על על התוכן, ולתת לילד הרגשה, התוכן שלך הוא טוב בעיניי, הבעיה שלך היא אריזה. זאת אומרת, הבעיה שלך היא לא תוכן, היא כמו אריזה, היא משהו צדדי, אבל בשבילי אתה טוב איך שאתה. זה נוגע להמון המון קשיים ובעיות של ילד, שהן נובעות לא מהבחירה שלו. זאת אומרת, ילד שיש לו בעיה, שהיא לא אשמתו, לא בגלל שהוא עצלן, ולא בגלל שהוא מושחת המידות, ולא בגלל שהוא רע, אלא קשה לו, והוא לא מצליח משהו. את הקשה לו הזה של הילד, את הדברים שהילד מרגיש שהוא לא מצליח, נורא חשוב לגלות הבנה, לא סתם הבנה, כמו שאמרתי, שאני מוותר לך, אלא הבנה שזה לא הקובע. זה לא קובע את התוכן, את השווי שלך, ואת הערך שלך, ובשבילי אתה טוב אותו דבר עם זה ובלי זה. אם היה לך עוד דברים, הייתי שמח. אבל לא זה מה ש, לא זה מה שקובע את ה, את ה, את הערך שלך. עכשיו, ברגע שאני נותן לילד הרגשה שאני מעריך אותו, שבשבילי הוא טוב, שום דבר לא יהיה לו קשה. שום דבר לא יהיה לו קשה. הוא לא יסבול, והוא יכול להתמודד, והוא יכול להסתדר עם זה. זה רק תלוי כמה אנחנו נותנים לילד את ההרגשה. עכשיו, מה הבעיה הרבה פעמים? הבעיה הרבה פעמים שאנחנו לא מסוגלים לתת את זה, כי אנחנו צריכים את התוצאות של עצמנו. אני צריך להגיד שהבן שלי גמר כיתה ח', כל הישיבות הקטנות שלחו רשמים שהם רוצים לקבל את הבן שלי. ולא שאני רצתי להפעיל פרוטקציה לאיזו ישיבה בינונית שתקבל אותו. זאת אומרת, לי יש בעיה באגו שלי, בכבוד שלי, כן, שהילד שלי גמר כיתה ח', לאיזה ישיבה הוא הלך, הבת שלי גמרה סמינר, האם כל הסמינרים שלחו שהם רוצים לקבל את הבת שלי, או שאני צריך לחפש מישהו שיעזור לי להכניס אותה לאיזה סמינר בינוני. אז זה הכבוד שלנו, או זה הכבוד של הילד? מי אמר שטוב לילד ללכת לצורה הזאת? מי אמר שזה טובתו בכלל? מי אמר שטובת הילדה ללכת לסמינר הכי טוב? מי אמר זה טוב לתת לה להתמודד עם הרגשה של כישלון לאורך כל ה-4-5 שנים של הסמינר? של מה זה טוב? אלא מה? המשחק הוא משחק של הכבוד שלנו בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו משחקים על הכבוד שלנו ולא על הכבוד. צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר לקבל ילד, לא לפחד. לא לפחד. שאם אני אקבל אותו כמו שהוא, לא יהיה לו אמביציה. בדרך כלל חלק גדול מההורים מאוד מאוד פוחדים. שאם ניתן לילד הרגשה שאתה בסדר כמו שאתה, אז הילד לא יהיה לו... אני זוכר שאני הייתי ילד, אבא שלי נתן לי מכות אם לא הייתי 100% בסדר, וזה גרם לי להיות בסדר. עכשיו, אני גם אתן לבן שלי מכות, כי זה יגרום לו להיות בסדר. זאת אומרת, לפעמים ילד חי בהרגשה שכל מה שאני הגעתי בחיים, זה בגלל שאבא שלי הלך עליי עם לחץ. וזה לא נכון, זה רק הרגשה. זה רק הרגשה, זה לא נכון. בגלל שהפוך, יכול להיות שאם אבא שלך לא היה הולך עם לחץ, היית מגיע ליותר. אלא מה? שהיה תקופה מסוימת שלא היה לך כוח, ולא היה לך חשק, והיית מאוד ילדותי, ולא למדת. בסדר. זה קורה להרבה. אין בזה שום אסון. אין בזה שום אסון. אני מכיר ילדים שבבית ספר יסודי היו בינוני ומטה. הגיעו לישיבות, נהפכו לשפיץ של השפיץ. יש תהליכים מסוימים של בשלות. אצל כל ילד, הבשלות של ההתבגרות הזאת, של היכולת להתחבר ללימוד, של היכולת להתחבר לתפילה, היכולת הזאת, יש לה את הבשלות שלה. יש לו את הבשלות שלה. יש ילדים שנולדים עם זה מהרגע הראשון. אין להם בעיה. הם אוהבים ללמוד, הם רוצים ללמוד, הם מחפשים ללמוד. יש ילדים שלא אוהבים ללמוד. מהרגע הראשון הם לא אוהבים ללמוד. אבל כשהם גודלים, יש להם איזו התבגרות מסוימת, יש להם איזו בשלות מסוימת שמביאה אותם למצב שפתאום הם כן רוצים ללמוד, והם כן יכולים ללמוד. זה דברים שרואים אותם בחוש. להורים נדמה, בגלל שאני לחצתי עליו, הכרחתי אותו וצעקתי עליו והרבצתי לו, אז הוא הגיע לאן שהוא הגיע. זה לא נכון. ההפך. ההפך. כל המושג של לחץ על ילד לא בונה. בכלל, עונש לא בונה ילדים. עונש הוא רק נגד יצר הרע. רק, יש קושיה מפורסמת על פרעו. הרי לכל אדם יש בחירה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני הכבדתי את ליבו. אם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, אז לא היה לו בחירה. אז לא היה לו בחירה, אז לא מגיע לו עונש. אבל השאלה לא רק שאלה של עונש או לא עונש. השאלה, איך שייך שיהיה אדם בעולם בלי בחירה? הרי זה המהות של אדם. המהות של אדם זה מהות של בחירה. אז איך הקדוש ברוך הוא עשה לפרעה, ואני הכבדתי את ליבו? יש על זה הרבה תירוצים. לא ניכנס עכשיו לכל התירוצים. אבל אחד התירוצים הטובים שראיתי, נדמה לי שהרמב"ן אומר את זה, שברגע שהניסים של יציאת מצרים היו ניסים מחוץ לדרך הטבע, עד כדי כך שכתוב, שכתוב שכל נס שהקדוש ברוך הוא עושה, אפילו שהוא עושה נס, מי שרוצה להיות כופר, גם כשהוא רואה את הנס, יכול להישאר כופר. כמו שכתוב אצל אליהו הנביא, כשהוא אמר, אם תרד אש מהשמיים, בהר הכרמל שם, אם תרד אש מהשמיים, אז השם הוא האלוקים, ואם לא, אז הבעל הוא האלוהים. הוא אומר, אני אצל לכם נס, אני אוכיח. אז כתוב שאליהו הנביא אמר, בתפילה שלו, ענייני השם ענייני. פעמיים הזכיר את המילה ענייני. אומרים חז"ל, ענייני שתרד אש מהשמיים, וענייני שלא יאמרו מעשה כשפים. זאת אומרת, עדיין שרואים נס כזה שירד אש מהשמיים, יכולים להגיד, לא, הוא עשה כישוף. זה היה מעשה כשפים. בניסים של יציאת מצרים כתוב שהניסים היו כאלה שלא היה שייך לכפור. זאת אומרת, זה היה ניסים שלא היה להם צד שאפשר להיות כופר. הכל היה חוץ לדרך הטבע בצורה כזאת שלא היה שייך להיות כופר. אז היות ופרעו קיבל ניסים שהם גם כן לא בחירה, היות ולא שייך להיות כופר בכזה נס, אז האיזון היה שאני הכבדתי ליבו, אומר הרמב"ן, הורדתי לו את התועלת של הנס, והשארתי אותו במצב רגיל. זאת אומרת, לא שהכבדתי ליבו שאין לו בחירה לגמרי, אלא ביטלתי לו את החוסר בחירה. הנס גם לוקח את הבחירה. עצם שאדם רואה כזה נס, ואין לו בחירה. הוא כבר רואה הכי ברור שיש, שזה האמת, שהשם הוא אלוקים, שכל הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם מגיע למצב שהוא רואה עד כדי כך את האמת, זה גם לא בחירה. אז הקדוש ברוך אומר, את הפרס הזה, הרי אנחנו, כל האמונה שלנו בנויה על היסוד של יציאת מצרים. שהרמב"ן אומר, לא יראו לכל טיפש נס כדי להוכיח לו שהשם הוא אלוקים, לא לכל טיפש שרוצה, זה, אני אעשה, יעשו לו ניסים, אלא פעם אחת אנסו ניסים, ומעבירים את זה מדור לדור את הסיפור. אבל הפעם אחת הזה שעשו ניסים, זה היה הוכחה אבסולוטית. זה לא היה הוכחה שאפשר להכחיש אותה. זאת אומרת, זה היה הרבה יותר מנס אפילו. אפילו מנס, היה יותר גדול אפילו. כל הניסים שהיו אחר כך, היה אפשר להכחיש אותם. זה לא. אז את זה, אבל אני הכבדתי ליבו, הוריד לו. ככה מביא הרמב"ן, שזה היה רק איזון ולא זה. אז זה המושג, זה המושג שאנחנו תמיד צריכים להבין. ילד עומד במצב מסוים, אנחנו צריכים לתת לו הרגשה שאנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, שהוא שווה לנו כמו שהוא, ולא לחשוב שאני מפסיד את האמביציה. זה עניין של בשלות, זה עניין של זה, וככל שילד יותר עם בריאות נפשית, ככל שילד יותר עם כוח נפשי של הרגשה שאני שווה, כשאני שווה, שווה לי להתאמץ. כשאני שווה, שווה לי לעבוד קשה. אז לפעמים זה בא בגיל 15, לפעמים זה בא בגיל 20, לפעמים זה גם, יש אנשים שהתחילו ללמוד גם בגיל 40. כל אחד עם רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40. ובכל זאת, כל התורה שבעל פה קיבלנו דרך רבי עקיבא. זה פילה פלויים. רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40, ואף על פי כן הוא זכה להיות גדול בתורה שני בעולם אחרי משה רבנו. זאת אומרת, אחרי משה רבנו בא רבי עקיבא. כי הוא זכה שכל התורה שבעל פה ניתנה על ידו. והתחיל בגיל 40. זה בשלות מסוימת. בכל גיל אפשר להגיע לבשלות, ואסור לעשות לילד את ההרגשה שבגלל שאתה לא עומד בציפיות שלי ובדרישות שלי, אתה הפכת להיות ילד סוג ב'. זה הדבר הכי חשוב שצריכים לשמור עליו, וככה אפשר לפתור בעיות שאין להם פתרון. תודה רבה.